ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת הפסקה קצרה ממחזור החדשות היומיומי, להישען לאחור ולהסתכל על האירועים המרכזיים של השבוע במבט מעמיק ואישי יותר, להבין טוב יותר מה קרה, מדוע זה קרה ובעיקר מה המשמעות של זה. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק, נתחיל מיד לאחר האות הזה. שלום ענת.
שלום גיא. השבוע גיא קרה דבר בלתי יאומן, העברת את הטור שלך שמגיע בדרך כלל בערך שתי דקות לפני הסגירה, במקום בחמישי בצהריים, ביום ראשון, בערב. אני לא זוכרת הרבה פעמים שזה קרה, ואני רוצה לדעת אם יש לך משהו לספר לנו.
זה לא מדויק שאני מעביר את זה בדקה האחרונה, אבל זה, אנחנו נדבר על זה בנפרד,
יש,
אבל
יש, זה נכון יש שאת... מספיק עובדי מרקר וויק שמוכנים להעיד על כך בשבועה.
כן, אני חושב שאתם כולכם עדים מוטים, ואני חושב שיש פה עניין של ישראל הראשונה והשנייה, אנחנו נדבר על זה בנפרד, אבל, וגם זה עניין של ימין ושמאל, חלק בעד ביבי וחלק נגד ביבי. אבל אם לענות על השאלה שלך, אני חושב שהתורים שלי באמת בדרך כלל לא מחוברים ישר למחזור החדשות, ועוסקים בנושאים שאני מתעסק איתם בדרך כלל הרבה זמן, אבל אני בדרך כלל מעדיף לחכות ל-24 שעות האחרונות, שלפני שהגיליון של המרקר וויקי יורד, כי דברים חשובים בכל זאת יכולים לקרות, ולכן מעביר ברגע האחרון.
ואכן, הטור שלך באמת עוסק בנושא שהוא חביב עליך, שלא לומר נושא שהיית די אובססיבי איתו, פייסבוק, גוגל ואמזון, ודווקא מה שהיה מוזר השבוע, שלאחר שהעברת את הטור, התרחש משהו די דרמטי, ועדה בקונגרס האמריקאי פרסמה דוח, שהוא היה אולי חסר תקדים בחריפות שלו, נגד ענקיות האינטרנט, ואני חייבת להגיד שכאשר קראתי את הדיווחים של צוות גלובל, הנושא היה נראה לי מוכר.
ענת, יש שינוי אדיר בארצות הברית בשנתיים האחרונות ביחס לענקיות האינטרנט, ואני חושב שהדוח הזה הוא הביטוי הרשמי הראשון לכך, מתגבשת בהדרגה ובעקביות קואליציה של מדענים, פעילים חברתיים, עיתונאים, אנשי עסקים, ועכשיו סוף סוף גם פוליטיקאים שמצליחים לשנות את השיח הציבורי בקשר לרשתות חברתיות בכלל וענקיות האינטרנט, ואני חושב שמתקרב הרגע בו זה יהפוך מדיבורים גם לחקיקה ושינוי של כללי המשחק.
נכון, אבל הטריגר שלך השבוע בכלל היה איזה סרט שראית בנטפליקס.
כן, בסוף שבוע האחרון אני הבנתי שהסרט הדילמה החברתית, או בשם שלו לפי דעתי בנטפליקס ישראל, זה מסכי אשן, המלכודת הדיגיטלית. הסרט הזה הפך ללהיט גדול גם בישראל, גם בארצות הברית. הוא עלה לרשימה של הסרטים הכי נצפים בעולם. ובאמת שמעתי מחברים שלי, ובעיקר גם מילדים שלהם, גם פה, גם בארצות הברית, שוב ושוב על הסרט הזה, וחשבתי שזו הזדמנות טובה לחזור ולהסביר לקוראים את הסכנות של הענקים הדיגיטליים, ובעיקר מה שלא היה בסרט, למה אנחנו חייבים לפעול עכשיו, אני מתכוון כמובן לממשלות.
אני רוצה להגיד לך שדווקא כמי שנהנית מזה ומבינה את הערך שיש לרשתות חברתיות לעסקים קטנים, וזה למשל שזה מגביר את הנגישות ללקוחות שלהם, אני רוצה לשאול אותך למה בעצם כל כך הרבה שנים אתה מתעסק איתן.
אני אתחיל עם מה שאמרת לגבי זה שאת חושבת שזה כלי אדיר לעסקים קטנים. אז גוגל, אמזון ופייסבוק הם אכן כלי אדיר לעסקים קטנים ולא רק קטנים. למעשה הן צינור השיווק והחמצן החשוב ביותר לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים. וזאת בדיוק ענת הסיבה שהגודל שלהן, הכוח שלהן והריכוזיות שלהן הם כה מטרידים. החברות האלה הופכות בהדרגה לתשתית שעליה אנחנו מנהלים את כל חיינו. הן הופכות להיות ממשלות פרטיות. וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים לוודא שהן משרתות קודם כל את אותנו ולא רק את עצמן.
אני מכירה לא מעט אנשים ועסקים קטנים שפייסבוק מאוד משרתת אותם.
אני לא חושב, אני חושב שיש פה קצת פספוס, זה ניתוח של המצב הקיים ולא להסתכל על מה שיכול להיות. חברות הסלולר בישראל שירתו אותנו בצורה נהדרת עד 2012, רק הם גבו מחירים מטורפים, והייתה תקופה בכלל שהם חשבו שמספר הטלפון שייך להם ולא לך. היום יש גם תחרות ומספר הטלפון שייך לנו אחרי רפורמה ממשלתית. שיווי המשקל הנוכחי בעולם הרשתות החברתיות והנכונות נקיות האינטרנט הוא מונופוליסטי. אם תהיה שם תחרות וגם יוגדרו כלי משחק חדשים, אז השירות שתקבלי מפייסבוק או מזה שיקום לפייסבוק יהיה הרבה יותר טוב, וגם לא יהיו כל כך הרבה תופעות לוואי חמורות שעליהן אני מדבר הרבה בטור שלי.
אני לא רוצה להיות פרקליטו של השטן, אבל מדובר בחברות חדשניות שבעצם לפני לא היה לנו את כל השירותים האלה, אין המציאו אותם.
כן, זה מחזור החיים של החדשנות בתחומים רבים. יזמים מצמיחים חדשנות, אבל לאחר שהם מצליחים, הם בדרך כלל מנסים לגרום לכך שלא תהיה להם תחרות. פייסבוק וגוגל שהביאו חדשנות גדולה לעולם בשנים הראשונות, הפכו בהדרגה, וזה הדוח של הקונגרס מביא לזה הרבה דוגמאות וקובע את זה חד משמעית, הן הפכו בהדרגה למונופולים דורסניים, בין השאר על ידי זה שהם רכשו כל מי שהם חשבו שהולך להתחרות בו. יש שם בין השאר בדוח את האימיילים הפנימיים בתוך פייסבוק, שהם קונים את וואטסאפ ואת אינסטגרם, כדי שהם לא תקום להם תחרות. הם מבצעים אסטרטגיה עסקית שנועדה לגרום לכך שהם יהיו המשחק היחיד בעיר. וברגע שהן צוברות כוח אדיר, אין להן תחרות, הממשלה צריכה לפעול. ובמקרה של החברות האלה, החשיבות של הפעולה הגדולה במיוחד, בגלל שמדובר בחברות שמשפיעות על כל תחומי חיינו, על כלכלה, על עסקים, על פוליטיקה, על עיתונות, על הכל.
אתה יודע, בתור שלך אתה טוען שמדובר בחברות שדומות לחברות סיגריות. לא קצת הגזמת? אתה יודע, הסיגריות הורגות בסופו של דבר.
כן, אני חושב שפייסבוק, תכף אני אסביר את הקשר, אבל באמת ביקשתי ממך לשים במרכז הטור מודעה של קאמל, של חברת הסיגריות קאמל, משנות ה-40, ולא בכדי. המודעה הזאת נראית היום לנו מדהימה, מגוחכת ומצחיקה. למה? בגלל שרואים באדם שלבוש כרופא, והכותרת היא, רוב הרופאים ממליצים על סיגריות קאמל. עכשיו, הסיפור כמובן כיום ידוע, חברות הסיגריות ומדענים ידעו כבר בשנות ה-40 שסיגריות הורגות, אבל לא רק שהם המשיכו לשווק אותם, אלא גם הם פיתחו עוד ועוד שיטות כדי למכר אותנו לסיגריות, ולקח בערך 30-40 שנה מהרגע שהמדע ידע שסיגריות הורגות, עד שהייתה רגולציה. ואני חושב שענקיות האינטרנט הן במידה רבה חברות הסיגריות של המאה ה-21. בסרט בנטפליקס ראינו את דבר שאנחנו כותבים עליו במרקר כבר הרבה זמן, שהאפליקציות האלה, האינסטגרמים, הטוויטרים, הפייסבוק ועוד הרבה אחרים, מעוצבות על ידי אלפי מהנדסים במטרה אחת, למכר אותנו. וזה עבד. למה זה עבד? כי זמן השימוש שלנו היום בסמארטפון הוא עלה לדעתי תוך עשור ממשהו כמו שעה ביום ל3-5 שעות ביום. וזה קרה בעיקר בגלל הרשתות החברתיות ואתרים כמו יוטיוב. הרופאים והמדענים כבר יודעים להגיד שאין הבדל בין התמכרות התנהגותית, כלומר, לבדוק כל הזמן לייקים ושרים ולחזור להסתכל על פוסטים באינסטגרם או בטיק טוק, לבין התמכרות לחומרים. כלומר, התמכרות לטוויטר או לאינסטגרם אינה שונה מהתמכרות לקוקאין או לאוקסיקונטין, שזה משככי הכאבים בארצות הברית. המנגנונים האלה של גירוי, שיהוי, תגמול, עובדים על המוח שלנו ברשתות החברתיות האלה בדיוק כמו סמים.
הם עובדים עלינו גם על הילדים שלנו, לפחות גם בכל מה שקשור לגיימינג, וכל מי שיש לו ילד שיתמכר לפורטנייט יכול לספר לך את זה.
זה נקודה חשובה, כי אני חושב שאנחנו כבר יודעים מה סיגריות עשו. אני חושב שאת הנזק שרשתות חברתיות גרמו לעולם, אנחנו נבין אותו במלואו רק תוך כמה שנים. עכשיו, אני לא אומר שאין שם דברים טובים, יש גם הרבה מאוד דברים מצוינים בזה, אבל צריך לדעת לעשות את ההפרדה, ולכן צריך פה מעורבות ממשלתית מסיבית, כדי לוודא שהרשתות האלה משרתות את הציבור, ולא רק משרתות את מרק צוקרברג ודומיו.
אוקיי, טוב, אז אחרי שפירקנו את הרשתות החברתיות, נעבור לנושאים נוספים שעל סדר היום שלנו.
אבל לפני שנעבור לנושא הבא, בואו נעשה הפסקה מאוד קצרה כדי לשמוע פרסומת. כלכלה, the final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission. To make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a Lama.
to boldly go where no idiot like me has gone before and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer the Mastermind Klein from Harel Insurance for a breathtaking podcast strangely named Valama.
Hey Red, מה קורה?
What?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
Yeah, we'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer.
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת. עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אבל למה?
כמעט שנה עברה, מהרגע שהטלף נגוע הביא לעולם את המשבר הבריאותי והכלכלי החמור ביותר בשנים האחרונות, והקולות המחברים בין הדיאטה שלנו למגפות עולמיות גוברים. מומחים טוענים שקיים קשר נסתר ועוצמתי בין המזון מן החי שאנחנו צורכים לבין התפשטות מגפות. האיידס, שפעת החזירים, הסארס, אפילו השפעת הספרדית, בכולן הנגיפים החלו אצל בעלי החיים ודילגו אל האדם. עד כמה הקשר הזה הדוק? איך נוצרת שרשרת ההדבקה? מה זה אומר לגבי המגפה הבאה ואיך כל זה קשור לעלייה בחברות שמייצרות תחליפי בשר או תחליפי מזון מן החי? שלושה אורחים יהיו פה. רונן בר, מנכ"ל עמותת סנטיאנט, רוני ריינברג, מנכ"ל העמותה לחקלאות מודרנית, ודוקטור אסף צחור, חוקר מאוניברסיטת קיימברידג' ומרצה במרכז הבינתחומי. שלום לרונן ושלום לרוני.
היי ענת, היי גיא.
אהלן.
רונן, בישראל יש דיכוטומיה בעצם בין אחוז הטבעונים והצמחונים שהוא גבוה יחסית באוכלוסייה, לבין העובדה שצריכת הבשר פה גבוהה ביחס לעולם. למעשה, ישראל היא צרכנית העוף הכי גדולה בעולם לנפש. איך זה מתיישב?
זה נכון, וקשה ליישב את זה. זה שאנחנו אחת הצרכניות הגבוהות בעולם של עוף, אומר גם שאנחנו אחד העמים הרצחניים ביותר פר נפש. כלומר, אם את סופרת בממוצע על כל בן אדם, כמה בעלי חיים הוא הורג בשנה או במהלך החיים שלו,
כמה?
ישראל לצערי היא מובילה, מובילה מהתחתית, לא מלמעלה, מלמטה. בן אדם יהרוג אלפי בעלי חיים במהלך חייו, כתוצאה מצריכת מזון מן החיים. צריכת בשר קשורה באופן היסטורי, גם בישראל וגם בעולם, באופן מאוד מאוד עדוק למצב סוציו-אקונומי. ככל שמדינה יותר ענייה, ככה צורכים בה פחות בשר, ולהפך. ועכשיו המגמה הזאת בעצם מתחילה להשתנות, גם בישראל וגם מקומות אחרים בעולם, כי בעצם אנשים מבינים שאיכות חיים טובה, זה לא לאכול הרבה בשר, להפך. הבשר עושה אותנו חולים, והוא פוגע, הייתי אומר, ככה אם אפשר סכם, מה זה תעשיית הבשר? תעשיית הבשר זה מפגע עצום מימדים שפוגע בבעלי חיים. אלו בעלי חיים, בחיות המשק, בחיות הבר ובחיות האנושיות.
תחליפי הבשר הוא תחום שזוכה באמת לעדנה בשנים האחרונות. המגוון גדל וגם ההשקעות. הערכות הן כי התחום הזה גייס השקעות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר רק בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2020. ואני רוצה לשאול אותך בעצם קצת על התחום הזה, כמה הוא באמת צומח, מה קרה לו מאז שהקורונה התחילה, וקצת אחרי זה אולי גם לדבר על החסמים שיש בתחום הזה ומה עושים איתם.
התחום הזה נמצא בפריחה עצומה. התחום הזה שמעכשיו הלאה נקרא לו חלבון אלטרנטיבי, כי הוא מכיל בתוכו תחומים רבים, של ייצור מזון שמהווה תחליף לחלבון מהחי, לכן אנחנו קוראים לו חלבון אלטרנטיבי, זה גם בשר, חלב, ביצים ועוד. בשנים האחרונות הוא נמצא בפריחה אדירה, קצת קשה למצוא נתונים על תקופת הקורונה, כי אנחנו עדיין בעיצומה נמצאים בתוך התקופה, אבל אין ספק שיש עלייה אדירה. במחירות בסופרים בארצות הברית מדברים על עלייה של 200% במחירת המוצרים הקפואים.
אבל גם מוצרי בשר עלו באותה תקופה.
נכון, אבל בצורה יחסית הם עלו יותר המוצרים מן הצומח. יש התעניינות הולכת וגוברת בכל מיני חברות מזון בתחום החלבון האלטרנטיבי. המפורסמות מביניהן ששמענו עליהן זה ביונד, יש אימפוסיבול, יש עוד חברה אמריקאית שנקראת פרפקט דיי, שכיסה לאחרונה מעל 300 מיליון דולר. היקף ההשקעות הוא אדיר.
שוב, ולמרות באמת ההשקעות הגדולות וכל הציפיות שיש מהתחום הזה, התחום תחליפי הבשר או תחליפי המזון מן החי מתמודד עם המון חסמים.
נכון.
הראשון ואולי העיקרי ביניהם שבעצם אין לו כושר ייצור כל כך גבוה. זאת אומרת, היכולת שלו לייצר היא מאוד מאוד מוגבלת. עלויות הייצור מאוד מאוד גבוהות. עדיין יש איזושהי חשדנות בציבור לגבי, בטח לגבי הבשר שמופק היום מתאי זרע.
תאי גזע,
סליחה.
תאי זרע מפיקים דברים אחרים. מוצרים מהחי.
מוצרים מן החי. והדבר הרביעי, ולא פחות חשוב, הוא בעצם אישורים ואיזושהי בקרה של הרגולציה.
את צודקת מאוד. תראי, התחום החלבון האלטרנטיבי מתחלק לשלוש תת קטגוריות עיקריות. חלבון מן הצומח שנמצא, את יודעת, כבר שנים פה, אם זה חלב סויה או השניצל סויה של טיבול ששנים אנחנו אוכלים פה בארץ. זה תחום שיש לו יכולות ייצור, וככל שהביקוש יגדל, כך גם ניתן לבנות עוד ועוד מפעלים. התחום השני והשלישי, שהם תחומי הפרמנטציה ותחומי הבשר המתורבת, החקלאות התאית, הם באמת תחומים שהם מאוד מאוד מתפתחים. יש בהם צורך אדיר ברחבי העולם, והתעניינות ממש גוברת מכולם, כולל יצרני הבשר והחלב המובילים, אם זה טייסון פודס בארצות הברית, שהיא אחת המשקיעות הגדולות, ובארץ שלנו הקטנה, שטראוס ותנובה.
נסטלה.
ונסטלה, שמשקיעים מיליוני דולרים בכל שנה בתחום הזה, של חלבון אלטרנטיבי. את צודקת שבנושא למשל של בשר מתורבת, שהוא הייתי אומר בחזית הטכנולוגיה פה, ממש לגדל תרביות תאים בביו-ריאקטור, שהוא מכשיר מעבדתי ותעשייתי לייצור תאים, יש חסמים, אבל אנחנו במצב טוב, אנחנו מתקדמים מאוד, גם בארץ וגם בעולם מתקרבים לקראת הגשות של המוצרים האלה לרשויות הרגולטוריות, ל-FDA, ל-USDA, והציפייה היא שבתוך בין שנה לשלוש אנחנו כבר נראה מוצרים כאלה בשוק. לא לכולם, המוצרים האלה יהיו יקרים בהתחלה, לצערי הרב, אבל הם יהיו זמינים לפחות לחלק מהאוכלוסייה, וכן יקבלו את האישורים.
המחיר של סטייק צמחוני בעצם, סטייק מן החי, הוא פי 30 מהמחיר של...
כן, יש אפילו שאומרים 40. ההמבורגר הראשון, רק כדי לסבר את האוזן, ב-2013 ההמבורגר המתורבת הראשון שמרק פוסט הציג, עלה $300,000 לקציצה אחת. אז אנחנו היום במגמת שיפור משמעותית, ואנחנו מאמינים שבאמת עד שהמוצרים האלה יהיו מה שנקרא נחלת הכלל באזור 2030, כבר המחיר שלהם יהיה זהה.
יש לי הרבה שאלות אליכם, אבל אני עדיין מתאושש מזה שרונן פתח וקבע שאני רוצח. ענת עברה לצמחונות לפני כמה זמן.
לפני שלוש שנים.
אני מבין שיש... לפני שלוש שנים, אז בעצם באולפן אני רק הרוצח היחיד, אבל אני מבין שיש עוד כמה מיליארדי רוצחים איתי. זה נורא מפתה באמת לעבור לא לאכול חיות, ואפשר להבין את ההיגיון המוסרי, והיגיון הכלכלי, והיגיון הסביבתי. אבל בוא ננסה רגע להיות ריאליים, ולנסות לראות איך התוכנית הזאת הולכת לקרות. קודם כל, השיעורי גידול שהזכרת הם מרשימים, אבל עדיין מדובר במשהו אפסי ביחס לצריכת הבשר בעולם. המחירים מאוד יקרים, ומעבר לזה, עד כמה זמן ייקח עד שהחך של מיליארדי אנשים שהתרגלו לבשר יהיה מוכן לעבור שינוי תרבותי כל כך עמוק, אחרי מאות שנים שאנחנו רגילים לבשר, ולאכול דברים שהם די ליד.
אז התשובה היא שהמטרה היא שזה לא יהיה ליד. המטרה היא שזה יהיה בדיוק שם. החברות המזון הבינו, חברות המזון של חלבון אלטרנטיבי הבינו, שכדי באמת להכיל מיליוני בני אדם, צריך ליצור מוצרים שהם לא כמעט או בערך, אלא מוצרים זהים למקור. כשאנחנו מדברים על תחום של בשר מתורבת ומוצרים של חלבונים שמיוצרים בתהליכי פרמנטציה, המוצרים האלה לא רק שהם לא יכולים להיות ליד, הם חייבים להיות בדיוק מבחינה רגולטורית. אני אתן לך דוגמה. חברת פרפקט דיי, חברה מובילה היום בייצור חלבוני חלב. ציינתי את שמה קודם, היא גייסה מעל $300 מיליון. היא מייצרת את חלבון מי הגבינה, שכולנו מכירים מהגבינה הלבנה, מהקוטג' שלנו ומאוד מוצרים. כדי לקבל אישור ה-FDA וה-USDA, הם היו צריכים להוכיח שהחלבונים האלו הם זהים לחלוטין לחלבונים שמגיעים ממקור של פרה. כשעכשיו אתה תלך ואתה בארצות הברית, אתה יכול ללכת ולקנות את הגלידה שלהם, אתה תוכל לקנות גלידה שמכילה את חלבון מהגבינה הזהה לחלוטין למקור. ככל שהשנים יעברו, המוצרים האלה הפכו להיות יותר זמינים ויותר זהים למקור.
יש לי כמה חברים טבעונים, ואני קונה די קבוע, כשאני בארצות הברית, בהול פודס, את ההמבורגר החלופי.
ביונד.
וזה נחמד. ביונד, כן, ההמבורגר של ביונד. וזה המבורגר נחמד, וזה אכיל לחלוטין, אבל אני לא יכול להגיד לך שזה... יש לזה טעם של המבורגר.
אני חושב שיש פה נקודה שצריך להבין כשמשווים בין שתי התעשיות האלה, תעשיית הבשר הקונבנציונלית והתעשייה של החקלאות התאית והפיתוחים מהצומח והבשר המתורבת. התעשייה הקונבנציונלית היא כולה מבוססת על הביולוגיה של חיות המשק, וזה יוצר מגבלות אדירות שמייצרים חסמים שאחרי זה אי אפשר להתמודד איתה. למשל, סתם דוגמה אחת קטנה, למה אנחנו אוכלים את החיות שאנחנו אוכלים? כי מכל מיני סיבות היסטוריות, ומכל מיני סיבות שקל יותר יחסית לגדל בצורה מתועסת את בעלי החיים האלה. אבל כשאתה מתחיל לייצר מזון בצורה של הייטק, במפעלים, עם יצורים חד-תאים, או עם רקמות שאתה ממש מגדל, היום זה במעבדה, בהמשך זה מפעלים, אין לך את כל המגבלות האלה. אז הגנטיקה של בעלי החיים במשקים היא גנטיקה מובטת, כל הזמן מנסים קצת לשפר אותה בשביל לשחוט עוד חלב מהפרה, בשביל שהחזה אופי יהיה קצת יותר גדול. היכולת לשפר היא מאוד מוגבלת. היכולת של הטכנולוגיה שאנחנו מדברים איתה היום, להוריד את המחירים וליצור מגוון וליצור אפשרויות שאנחנו לא חולמים עליהם בכלל, היכולת הזאת היא אדירה.
האם יכול להיות איזה אירוע כמו הקורונה, או אירוע אחר שיכול לשלוח שוק, איזה זעזוע למערכת, שיגרום לאחד משניים, או שאנחנו נשנה את ההרגלים שלנו, או שממשלות יתערבו בצורה, באמצעות רגולציה, ויגרמו לזה שיהיה לנו הרבה יותר כדאי לצרוח תחליפי בשר, מאשר בשר. והדוגמה כמובן שאני רוצה לתת היא, מה שאנחנו רואים עכשיו, אם מדברים 30 שנה על מעבר ללימוד ולעבודה באמצעות מחשבים, ובקורונה קרה תוך חצי שנה מה שההתנהלות הטבעית והאיטית לא, אפילו לא גרמה ב-30 שנה. יש איזה אירוע שיכול לגרום לדבר כזה?
אני אגיד לך מה אני חושבת, גיא. אני חושבת שהקשר הזה בין צריכה וסחר במוצרים מן החי לבין המגפות, כמה שהוא מובהק, הוא מאוד מאוד חמקמק, והוא לא ישיר, ולכן יותר קשה לעשות את הלינקג' הזה.
אני חולק עלייך, אני רק אגיד למה. קודם כל, אני חושב שאנחנו, יש כבר אירוע כזה, וזה הקורונה, ואנחנו רואים את זה, וההשקעות עולות, ואגב, צריכת הבשר מאוד יורדת בתקופת הקורונה, אנחנו רואים את זה. אבל הקורונה היא מאוד קשורה, כי בסופו של דבר זה הטלף שהעביר את זה לפנגולין, לבשר, שנצרח לבשר, והעביר את זה לבן אדם. אבל אנחנו יודעים ומומחים מזהירים שהמגפה הבאה, הסבירות שהיא תגיע מהמשקים החקלאים המתועסים, היא כל כך גדולה, חזירים, עופות שמגודלים בצפיפות.
אבל היו מגפות אחרות, היה את האיידס, והיה כבר, את נכון. הסארס, וזה לא עשה, זה לא הצליח.
כי זה לא היה בתקופה של התקשורת כמו שהיום.
אני אגיד לכם מה אני חושב שהאירוע המרכזי שיקרה, אני באמת, אני חושב על השאלה שלך ושאלה טובה מאוד. האירוע המרכזי הוא לא אירוע נקודתי, הוא אירוע מתמשך, והוא בעצם מיצוי של יכולות כדור הארץ לייצר בעלי חיים בשיטה הקיימת. זאת אומרת, בעוד מספר שנים, מומחים מעריכים שסביב 2040, אבל יש כאלה שגם מדברים על לפני, לא תהיה אפשרות להגדיל את תעשיית הבשר, לפחות בטכנולוגיות שמייצרים כיום. פשוט יגמרו כל שטחי המראה האפשריים לחקלאות מסוג הזה. מדברים על לפחות 10 מיליארד אנשים בעולם על פני הפלנטה שלנו בתקופה הזאת. והאירוע, גיא, שיקרה הוא בעצם שהתעשיות עצמם יהיו חייבות לחפש מוצא אחר להאכיל כל כך הרבה פיות במוצר הנדרש הזה, שהוא בשר, שכולם ממשיכים לאכול. המשקיעים הגדולים ביותר בתעשייה הזאת הם חברות הבשר. והסיבה היא שלדוגמה, טייסון פודס, כמו שציינתי, תנובה, שטראוס בארץ, הם משקיעים מאות מיליוני דולרים בשנה בתחום, מתוך הבנה שהשיטות שיש להם להאכיל את בני האדם בבשר,
את
הצרכנים, בוא נשים בצד את העניין המוסרי, הן פשוט לא סביבתיות, כן? הן לא תורמות בשום צורה ואפילו מזיקות מאוד לכדור הארץ, והן לא יעילות מבחינת רווחים.
יש מיליוני אנשים בעולם, חקלאים, שזה מה שהם עושים, זה מה שההורים שלהם עשו, זה מה שעשו לאורך שנים, ועכשיו אתה אומר להם, אולי בצדק, אתם רוצחים וצריך להשתנות. מה אתה מצפה שהם יעשו?
אנחנו לא קוראים להם רוצחים, אוקיי? האמירה הזאת של רוצחים, אני לא אוהב אותה. אני עצמי הייתי לפי הגדרה הזאת רוצח עד גיל 33, כשהפסקתי לאכול בשר. תשמע, אני בא מבית ארגנטינאי, אבא שלי עבד בתנובה בתור מחלק חלב. סבא שלי, אלפרד, היה מנהל משמרת במפעל נקניקים בבואנוס איירס. יש לי הרבה על מה לחפר, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. אני לחלוטין מסתכל על זה שהקדמה והטכנולוגיה מביאים לשינויים. גם אם המצב יהיה מדהים ויהיו השקעות אדירות, אנחנו מדברים על שינוי של כ-10% בשוק עד 2040. אז אני לא הייתי דואג לרפתן עכשיו בנקודה הזאת. הרבה מאוד חקלאים, אגב, ירוויחו הרבה מאוד כסף, כיוון שהחלבון מן הצומח, בני האדם יצרכו אותו יותר, בצורות שהן דומות יותר לבשר, והעולם מתרגל כמו שהוא התרגל להרבה דברים אחרים.
גיא, תעבור לצמחונות, נו.
אמרתי שאני שוקל את זה ואני מבין את זה, ואני מתחיל להפנים את זה יותר ויותר, אבל מדי פעם שאני רואה איזה סטייק, אז אני נשבר. חברים, תודה רבה שבאתם לאולפננו.
תודה לכם, היה תענוג. תודה, תודה.
שלום לדוקטור אסף צחור, חוקר מאוניברסיטת קיימברידג' ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום אסף.
שלום, אחר צהריים טובים.
לפי נתונים שפרסם המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית, כ-75% מהמחלות המדבקות מקורן בבעלי חיים. הם מרביתם כאלה שצרכנו בהם וסחרנו בהם, כמו הטלפים, חזירים, עופות וחיות בר שונות. אלה גרמו למשל למגפת האיידס, לאבולה, לסארס. האם אפשר לומר שיש קשר אדוק וחד משמעי בין צריכת מזון מן החי לבין מגפות ועד כמה הוא מובהק?
כן, אז התשובה הקצרה היא כן, יש קשר בין העדפות הקולינריות שלנו וההתבססות של הדיאטה שלנו על צריכת בשר לבין ההפצעה או ההגחה של מחלות מהסוג הזה שאת מתארת, שנקראות מחלות זואונוטיות, שהמקור שלהם הוא בבעלי חיים. זו התשובה הקצרה. התשובה הארוכה היא זה שהקשר הזה הוא במקרים רבים רחוק, נסתר מן העין, מסועף, מתוחכם, ויש הרבה מנגנונים שהוא תומן בחובו.
אז אם נקטין את צריכת הבשר שלנו בצורה משמעותית, נקטין גם את הסיכון למגפות?
גם כאן במקרה הזה התשובה הקצרה היא כן. התשובה המלאה יותר היא כזו שעוברת במשק החי, וברגע שאנחנו מבינים שהתזונה שלנו נשענת על כלכלת משק החי, ושגידול מסחרי מסיבי של בקר, של עופות, של חזירים, מתבסס על צריכה של יבולי שדה, כמו תירס, כמו סויה, ואנחנו עושים צעד אחד נוסף כדי להבין את שרשרת ההשפעות הללו, אנחנו בסופו של דבר מסיימים בבירור או גדיעה של יערות, יערות גשם, ג'ונגלים בכל רחבי העולם, כדי לפנות קרקעות חקלאיות, כדי להשתמש בקרקעות החדשות האלה לגידול של יבולים. את היבולים האלה אנחנו משתמשים בהם בתור מספו למשק החי, ואז צורכים את בעלי החיים כמזון.
אני רוצה רגע לחזור לקשר שדיברנו עליו, אמרת שהוא קשר חמקמק, אבל בעצם כל החוקרים שבודקים את זה גילו מודל שהוא למעשה חוזר על עצמו די קבוע. וירוסים שמתחילים בחיות בר, ומדי פעם מדלגים לבני אדם, אם ישירות או דרך מתווכים שבעצם הם חיות המשק. ובכתבה שמתפרסמת במרקר וויק מחר, אתה בעצם אמרת שזאת הסיבה שמגפת הקורונה הייתה צפויה, ושמגפות נוספות הן עניין של זמן, וככל שאני זוכרת, הציטוט שלך היה, הוא אנחנו משחקים עם הטבע, והטבע מחזיר לנו. אז בעצם, גם אם הקשר הזה הוא חמקמק, אתם מתארים פה קשר די קבוע ודי ברור.
נכון, אז זה מדויק, והקשר הזה הוא אומנם נסתר מן העין, ורחוק מהצלחת שלנו ומהמקרר שלנו, אבל הוא קיים לחלוטין ועובד, והמודל הזה הוא מודל או מנגנון פעולה שחוזר על עצמו, גם במקרה של הסארס, של המרס, של האיידס, של האבולה, וגם במקרה של וירוס הקורונה החדש, חלקם שייכים לאותן משפחות. והמודל הזה מדבר על גידול של בעלי חיים, בחוות קטנות, בחוות גדולות יותר, חלקם נחשפות לעטלפים בטבע. עטלפים במודל הזה משמשים בתור הוקטור הפתוגני, או בתור החיה שנושאת, או הפונדקאית של אותו הפתוגן, של הווירוס, של החיידק, ובאינטראקציה בין החזיר, או בין העוף, או בין הפנגולין, ככל הנראה במקרה של וירוס ה... קורונה, הם נחשפים להטלף, ואז משם הווירוס הזה מדלג לבני אדם. האירוע הזה הוא לא שכיח מאוד, למזלנו, אבל אנחנו רואים פעם בכמה שנים שהוא חוזר על עצמו ומשכפל את עצמו, ומסכן אותנו.
בוא נדבר רגע על פוליטיקה. מה לפי דעתך, אתה עוקב אחרי הדברים האלה מאוד מקרוב, הוא שהקורונה תוביל לשינויים המהותיים בדרך שבה ממשלות מתייחסות לדבר הזה?
השאלה של פוליטיקה היא שאלה, כמו שאנחנו כולנו יודעים, שאלה סבוכה. ערב פרוץ הקורונה התפרסם דוח של קבוצת חוקרים בינלאומית, זה היה ממש ב-2019, שביקש להתריע בפני העולם על התפרצות של מחלות ויראליות נשימתיות, ממש כדוגמת וירוס הקורונה. בדוח הזה מדברים על כך שהמנגנונים הפוליטיים לא ערוכים לקראת התפרצות של אסון בקנה מידה עולמי, והדוח הזה מצא את עצמו, כמו הרבה דוחות אחרים לפניו, על מדף ספרים בק. זה הצד אחד, אם אנחנו רוצים לטעון שהפוליטיקה העולמית אין לה פנאי או אין לה קשב להתעסק בנושא הזה.
או שיש קבוצות לחץ מאוד מאוד חזקות, בברזיל למשל יש את איגוד מגדלי הבשר, בארצות הברית יש את איגוד מגדלי הטירס, והם בעצם לא יאפשרו שינוי במצב, לא משנה איזה מגפה תגיע.
בדיוק, וזה הצד השני שמבקש לקחת מבט מעט יותר נוקב וקצת יותר ציני כלפי המערכות הפוליטיות. ברזיל היא דוגמה מעולה מהבחינה הזו, גם בגלל שהיא מדינה מובילה בגידולי סויה, שמחייבים שריפה וגדיעה של יערות האמזונס, ומשתמשים בסויה הזאת להכיל את משק החי, וברזיל מלבד העובדה שהיא מובילה של גידולי סויה בעולם, היא גם מובילה של תעשיית הבשר. למעשה, יש מקרה מבחן מאוד מעניין, שמדבר על הריכוזיות הזאת בעולמות החקלאות בברזיל, של חברה שנקראת JBS, שמכונה בעולמות תוכן שלנו הקצב הגדול בעולם, היא חברת מוצרי הבשר, בשר בקר, חזיר ועוף, מספר אחת בעולם במונחי מחירות. היא מוחזקת על ידי קבוצת השקעות פרטית, וקבוצת ההשקעות הפרטית הזאת היא בבעלות של משפחה, משפחת בטיסטה שיושבת בברזיל. ב-2017, האחים בטיסטה היו מעורבים באחת מפרשיות השוחד הגדולות ביותר במאה ה-21 בברזיל, והם הודו במתן שוחד לחלק מהנשיאים האחרונים בברזיל, ולעוד כמעט 2,000 פקידי ממשל ופוליטיקאים במשך 25 שנה. בשעה שהאחים הודו במתן השוחד, הפוליטיקאים ופקידי הממשל הכחישו, ובכל אופן בסוף אותה שנה הפרשה נסגרה בעסקת טיעון, ותשלום כנסות בגובה של 3 מיליארד דולר לממשלת ברזיל. מעניין לציין כאן שבולסנרו, הנשיא הנוכחי, בילה 11 שנים מהקריירה הפוליטית שלו במפלגה שמומנה בין היתר על JBS והאחים בטיסטה. ואם אנחנו רוצים לחבר את הנקודות האלה ולפזר את פירורי הלחם שמובילים לאותם המקומות, אז בשנה הקודמת, תחת הנשיאות של בולסנרו, נשרפו ונגדעו כמעט 10,000 קילומטר מיערות האמזונס. זה שטח שהוא שקול פחות או יותר לשטח של מדינת לבנון כולה, בין היתר לגידולי סויה, כל הסויה משמשת למספור של בעלי חיים, שאותם האחים בטיסטה סוחרים בהם ומוכרים אותם לעולם.
אז בעצם כל ברזיל היא קבוצת אינטרס אחת גדולה, זה לא רק שזה משפחת בטיסטה, אלא שכלכלה ברזילאית תלויה לא מעט ב... בתעשייה הזאת, ומן הסתם ברזיל תגיד לעולם, אנחנו רוצים, כמו שנדמה לי שבולסונרו אמר בנוגע לשריפות של היערות, אם אתם רוצים באמת לעזור לנו, אז ולהפסיק את השריפה של היערות או את הגידול של הבקר, אז העולם יצטרך לפתוח את הארנק ולפצות אותנו לא ב... מיליארדים בודדים, אלא במאות מיליארדים אולי, כי הכלכלה יושבת שם על זה.
כן, חלקים מהכלכלה באמת תלויים ביערות הללו, ומדובר, כמו שאתה אומר, זה קשר של רגולציה גם מקומית, לאומית, ובטח של רגולציה בינלאומית. לא קיימים מנגנוני תמריצים כלכליים פיננסיים בינלאומיים כדי למנוע, כמו שאנחנו רואים, את השרפה של הדברים האלה. מדובר גם באמת בקשרי חברות, ובחלק מהמקרים גם בקשרים של שוחד.
נדמה לי שזה מסוג הבעיות שגם פתרונות מקומיים לא יעזרו, אלא אנחנו צריכים שיתוף פעולה בינלאומי, להיאבק בקורונה, להיאבק במגפות, להיאבק בצריכה האדירה של בשר, ובכיוון שבו הפוליטיקה העולמית, בכיוון שבו טראמפ מוביל כרגע את העולם, זה לא הולך לשיתוף פעולה בינלאומי, אולי לכיוון ההפוך.
נכון, יש אולי עוד מחשבה אחת ששווה לקחת בחשבון כאן, שלהבדיל מהרבה בעיות אחרות שהעולם, שמשחרות לפתחו של העולם ולפתחה של האנושות, בכל מה שקשור לצריכה של בשר, חלק מהמשוואה הזאת נמצא במרחב הפרטי, בבית שלנו, ובעדפות הקולינריות שלנו ובחירות הדיאטה שלנו. בהחלטה צרכנית, במישור הפרטי, במשק הבית, אנחנו יכולים להוביל איזשהו שינוי מגמה, ואולי להפעיל
איזשהו... אתה הפסקת לאכול בשר, אסף?
אני לא אוכל בשר.
בקיצור, כמו שאסף אומר, השינוי מתחיל בתוכנו, אמרה את זה מישהי אחרת לפנינו. תודה רבה, אסף.
תודה לכם.
בחודשים האחרונים המדינה סערה סביב קיבוץ ניר דוד וחסימת הכניסה לנחל האסי, השייך על פי החוק לציבור. אבל ניר דוד הוא רק סיפור אחד ואפילו קטן יחסית. עשרות אתרים ציבוריים כמו החרמון, ים המלח, חמת גדר, אתרים בירושלים, הועברו לאורך השנים במחירי מבצע לקיבוצים, מושבים, עמותות וכמובן בראש ליזמים פרטיים שמטפלים אותם וגורפים רווחים לכיסם, לפעמים אדירים, כשהם משלמים לפעמים תמלוגים מופחתים למדינה, לפעמים לא משלמים תמלוגים בכלל, וגובים לעתים מחירים מופקעים מהציבור. גם ברוב המקרים זה ממשיך גם לאחר שהנושא כבר עלה לתשומת הלב הציבורית, וזה נמשך כך. פרופסור סנדי קידר, יושב ראש העמותה לצדק חלוקתי, נמצא איתנו. שלום לך.
שלום גיא.
שלום סנדי.
סנדי, תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם אתה מתעסק בדברים האלה כבר 20, אולי יותר שנים, אולי 30 שנה, ובמשך שנים השיח הזה היה די בשוליים, למעט אולי מקרים כמו האחים עופר וים המלח, ששם באמת הגענו לאיזה קיצוניות. עכשיו פתאום לשיח הזה יש שוב עדנה.
אני לא יודע עד כמה זה עולה, זה לא עולה מספיק, זה לא עולה מספיק למשל בהפגנות כיום שמתנהלות, אז אני חושב שהיה נכון לדבר קצת גם על החלוקה האחרת של משאבי הציבור, נכון שזה עלה בהקשר של ניר דוד, אבל אני לא חושב שתפס את המקום הראוי לו עדיין.
זה נכון שזה עולה לכותרות אולי היום בגלל הוויכוח הנושן שניצת מחדש בין ישראל הראשונה והשנייה, הנרטיב הוא תמיד שישראל הראשונה דופקת את השנייה, זה מאוד מאוד בולט בסיפור של ניר דוד.
זו שאלה מעניינת למה זה עלה בדיוק עכשיו, ולמה, אתם יודעים, לפעמים השאלה מה גורם להתפרצות. אבל בעצם השאלה הזאת של הקצאת הקרקעות לקיבוצים, או משאבי טבע לקיבוצים, היא שאלה שקיימת למעשה עוד בתחילה, עוד לפני הקמת המדינה, כשהקצו לאנשי הקיבוצים ואחר כך גם לקיבוצים משאבי טבע בתור אמצעי ייצור באיזשהו מבנה שלמעשה משכפל את עצמו לאורך השנים ושומר במידה רבה על דומיננטיות מרחבית ודומיננטיות כלכלית אפילו במהלכים של חילופי השלטון. יחד עם זאת אפשר להגיד שהליכוד מ-77 למד טוב מאוד את השיטה ומשתמש בה גם לצרכיו הוא. אז הרבה פעמים זה אכן צבוע בצבע של מזרחים ואשכנזים, כמובן גם שם...
או ימין ושמאל.
או ימין ושמאל, אבל במידה רבה אשכנזים ומזרחים עוד יותר מאשר ימין ושמאל. כמובן שבשיח הזה... יש היעדר מאוד חזק של הערבים אזרחי מדינת ישראל או הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל שהם ספקי הקרקע הגדולים עוד מלפני 48. כלומר זה מובנה באופן שהשיח הוא בין מזרחים לאשכנזים. במידה רבה הייתי אומר שזה מאבק בין מה שנקרא שתי קבוצות אתנו-מעמדיות. זאת אומרת קבוצה שאנחנו בעבודה משותפת עם אורן נפתחל קוראים לה המעמד המייסדים, שהוא ברובו היה אשכנזים, והמעמד נאמר או הקבוצה של המזרחים, אבל זו קבוצה נאמר שהיום היא לאו דווקא מזרחית, מה שמאפיין אותה הוא שזה אנשים שגרים בפריפריה הכלכלית, נאמר, לא תמיד המרחבית, אבל הפריפריה הכלכלית של מדינת ישראל.
אבל אני רוצה לחזור איתך רגע אחורה בזמן, לימים שבהם הנכסים הללו בעצם חולקו. ברוב המקרים זה היה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, עוד בימי בכלל הממשל היהודי שם, ובחלק באמת בשלב מאוחר יותר, עדיין בשנים המוקדמות, כמעט בכל המקרים, תקן אותי אולי אני טועה, הנכס שניתן ליזמים האלו, לאנשי הקיבוצים, לא היה שווה הרבה, אסי, אתה יודע, אני שמעתי הרבה וריאציות על השם הזה, אבל המכנה המשותף שאסי זה מקום שאיננו ראוי למגורים, זאת אומרת שלא היה שם כלום. ובעצם מה שהם אומרים, ובמידה רבה של צדק, הם היו אלה שהפכו את זה למשהו היום. דרך אגב, החבר'ה בנווה עתיב אומרים את אותו דבר. בניר דוד הם לקחו את הנחל, הם דפנו את גדותיו, הם הקימו סכר כדי לגור מים בקטע המרכזי. אני רוצה להגיד לך שהייתי שם, המקום מהמם, הם השקיעו הרבה מאוד כסף בצמחייה, והם בעצם באים ואומרים, אין פה עניין של צדק חלוקתי, החלוקה הייתה שווה של כלום. אנחנו באנו ועשינו מזה את מה שזה היום, ובעצם באים כל אלה שטוענים שזה לא בסדר, ומבקשים לקחת את מה שאנחנו יצרנו.
טוב, אז נתחיל ככה. קודם כל, השיח הזה של השממה שהייתה פה, הוא שיח קולוניאלי קלאסי, כן? אנחנו באנו לארץ ללא עם, לעם ללא ארץ, היו פה אנשים, היה פה יישוב ערבי באותו מקום, אנשים עסקו בחקלאות, אז הסיפור הזה הוא מאוד שנוי במחלוקת, אני לא יודע אם את בדקת בדיוק את ההיסטוריה של המקום הזה, זה הערה ראשונה. הערה שנייה, שחלק גדול מהקיבוצים שאומרים אנחנו השקענו את כספנו, הם לא השקיעו את כספם בחלק גדול, היה מערך סבסוד אדיר, מאז ומתמיד, ולהזכיר לך שכשהגיע המשבר הקיבוצים בשנות ה-80, אם אני הייתי מגיע לפשיטת רגל כמו שהגיעו הקיבוצים, אז הייתי מוצא את עצמי מחוץ לבית. הם לא מצאו את עצמם מחוץ לבית, מחקו להם את החובות, עשו הסדר חובות. עכשיו, כשמישהו בבית שען הסמוכה לא מצליח לשלם את המשכנתא, זורקים אותו מהבית. אז השיח הזה הוא שיח שאותי מאוד מקומם, אני לא מדבר ספציפית, תראה, זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר ספציפית על ניר דוד, כי זה...
דרך אגב, בנווה עתיב הם אומרים שהם השקיעו 20 מיליון שקל בהקמת רכבל, אז...
כן, בסדר, אבל זה נותן האפשרות לסגור את כל המרחב, ואיך הם קיבלו את... כי תורת, אני גם מוכן להשקיע 20 מיליון שקל פה, אני גר בזיכרון יעקב.
כן, ענת, זה לא נפתח לשום מכרז, יכול להיות שאם זה היה נפתח למכרז, היה בא יזם אחר שלא היה משקיע 20 אלא 200, ויכול להיות גם שהוא לא היה גובה על הסקיפס את המחירים המטורפים האלה. בבקשה, אם אתם מתחילים להגיד, להביא מספרים, אז בוא ניתן לתחרות לדבר.
זה מזכיר לי, כי זה כמו להגיד שבא תשובה ופיתח לנו את מאגרי הגז. תודה רבה. באה, השקיעה סכומים, אני לא יודע כמה, אבל יחסית נמוכים, וקיבל מכשיר להדפיס כסף. אתם יודעים מה? נו גם לי. אני גר בזיכרון יעקב, לא יודע, יש פה פארק מאוד יפה. אני אבוא, אני אציב בו, אני יודע איזה אטרקציות, לא אשלם לאף אחד, ואני אגיד, יאללה, עכשיו בואו, כל מי שרוצה להיכנס פה, ישלם לי כסף.
כן, סנדי, איך השיח הזה נראה, הרי אתה חוקר, איך השיח הזה נראה במקומות אחרים בעולם? הוא בוודאי, אני מניח, קיים בכל מקום.
כן, בוודאי. תראו, אנחנו... הניתוח שלי הוא ניתוח שמוסס על תפיסה של ישראל כחברת מתיישבים. ובחברות מתיישבים, הקבוצה המתיישבת במשתלטת, כמובן, שוב, אני אומר, זה משתלטת על משאבי המרחב ומשאבי הקרקע, תוך דחיקה של האוכלוסייה הקיימת, ואז במידה רבה מחלקת את זה בתוכה, אבל לא באופן שוויוני, כן? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מדינות כמו ארצות הברית, אז, או קנדה, או מקומות כאלה, אז גם שם אנשים השתלטו על קרקעות, וקיבלו אותם במחירים מאוד מאוד זולים.
בוא, בבריטניה אחוז אחד מהרוזנים והדוכסים, והדוכסים מחזיקים בחצי מהקרקעות.
בהרבה מקומות באירופה, מה שענת קרא לו ה-landed aristocracy, והאושר עוברים לא דור אחד, לא שניים, לא שלושה, לפעמים גם עשרה דורות, ולא מטפלים בזה באמצעים של לנניח מיסי ירושה, או חשיבה מחדש, או מיסי רכוש כבדים.
כן, אבל אני רוצה להבהיר משהו ששונה בכל זאת בישראל. בגלל הרקע, או לפחות היומרה הסוציאליסטית והציונות, חלק גדול מהמשאבי הקרקע לא הועברו בבעלות. הם הועברו בכפוף לתנאים. אחד התנאים היה, למשל, אם נדבר על קרקע חקלאית, לא רק זכות, אלא גם חובה לאבד אותה. והרעיון היה שאם אתה לא מאבד את הקרקע, הקרקע חוזרת לבעליה. זה דומה, נאמר, למצב שאני מזכיר לך את הדירה שלי בבית שהוא חד-קומתי, ואומר לך, תשמע, עושים עסק, אתה יכול לגור פה 50 שנה. אבל מה? אם פתאום אפשר יהיה להקים פה גורד שחקים, אז אני אתן לך התראה של שנה מראש, ואתה מפנה את הקרקע. זה מה שהיה לקיבוצים, למושבים, זה מה שאמור היה להיות גם ביחס לחלק גדול מהקצאות האחרות, הם היו מתנהלות, אגב, למשל נווה עתיב, הם בכלל לא קיבלו, חלק גדול מהזמן מחזיקו בקרקע הזאת, בלי שום הסדר חוקי, זה לא שונה.
ה-96 בעצם, לא?
כן, נדמה לי, לא זוכר כרגע. אז זה כמו שאני הייתי בא ושם עכשיו מחסום דרכים על הכניסה לחרמון, ואומר כל מי שרוצה לעבור, שם צריך לשלם לי. זה לא שונה. מה שונה? שהם עשו את זה בהסכמה של השלטונות. אבל זה במידה מסוימת, זו פרקטיקה, שאמרתי, אנחנו מדברים כל הזמן נגיד על ההיסטוריה, אבל צריך לדבר על זה, זה מה שקורה במאחזים בשטחים.
שפשוט מכשירים את זה בדיעבד, זה הרעיון.
בדיעבד או, או בקריצה, כלומר, מדינת ישראל מחברת מאחזים לכל התשתיות, שולחת מילואיניקים לשמור עליהם, אנשים שמשתלטים על הקרקעות. מדינת ישראל אפשרה לחוות בודדים שהיו בלתי חוקיות, להיות מחוברים, ואז אומרים, אנחנו יושבים פה ובנינו. כלומר, יש פה שיטה שקבוצות שמקורבות לגורמי הכוח, וזה מה שצריך להסביר. ומי שמקורב לגורמי הכוח, מתחיל לקבל ויכול לקבל את המשאבים האלה. אז הדבר הזה פועל לטובת מוקדי כוח, אבל אני אומר, מאוד מאוד חשוב לפתוח את נקודת המבט ולראות שיש פה מנגנון שמסייע לקבוצות חזקות, ולתוך המנגנון הזה קבוצות שונות יכולות להיכנס. פעם נאמר, זה באמת הייתה תנועת המקורבים לתנועת העבודה ההיסטורית, והיו אליטות שונות, אני יודע, אנשי צבא שקיבלו דיור בתנאים מאוד מאוד טובים, וחברי מפלגה שקיבלו קרקעות בבתים באפקה, נאמר אנשי מפלגת העבודה, ושתושבי גבעת עמל באו לעירייה ואמרו, אנחנו מבקשים לרכוש את הבתים שאתם טוענים שאנחנו פולשים אליהם, למרות שהם עברו לשם בהוראת בן גוריון, אמרו הם לא, אי אפשר, זה לצרכים ביטחוניים. אז למי שהשבילה בשיקום צמרת, בעצם חלק גדול מהתושבים המקוריים קיבלו את זה בתנאים מופלגים, כי הם היו עובדי עיריית תל אביב. עכשיו, אני לא יודע אם הם היו, עיריית תל אביב, לא יודע אם זה היו עד שתנועת העבודה באותה תקופה, אבל הם היו חלק מהאליטה. עכשיו, אחרי זה הוסיפו את זה למנגנונים של המצפים בגליל, ומנגנונים נוספים, שמה שמאפיין אותם זה בעצם, אם אתם רוצים, סובסידיה של החזקים בחברה. זה גם בדיור, אבל גם בשבי טבע אחרים. כלומר, הדוגמאות באמת זה ים המלח והגז, אבל יש עוד הרבה מאוד מנגנונים כאלה שעובדים לטובת הקבוצות החזקות.
סנדי, שאלה אחרונה לסיום, שאתה מסתכל על 72 שנות מדינה, אתה רואה הבדל ביחס של השמאל והימין לסוגיה הזאת, או שבעצם שיטת קבוצות האינטרס והמקורבים עוברת כחוט השני בכל שלטון שהיה פה?
אני לא רואה הבדל דרמטי, אני חושב, אם כי לא חקרתי את זה, זה שאחד הדברים השונים היו שהקצאת המשאבים תחת תנועת העבודה לא יצרה קבוצה של מיליארדרים כמו שיש אצלנו היום. כלומר, זה היה יותר מפוזר, בתוך האליטה זה פוזר יותר.
טוב, אבל זה תופעה שקורית בכל העולם. ההיווצרות של מיליארדרים היא תופעה שאנחנו רואים כמעט בכל העולם ב-20-30 שנים האחרונות, לא רק בישראל.
אבל נניח, היה לך את פולק ומפעלי פולגת, אתה לא יכול להשוות אותו להון שהוא עבר למשפחת אופר, ולמשפחת תשובה, נאמר. זה לא. כלומר, ההיקפים הם אחרים. כן, זה גם תופעה, הפערים הכלליים גוברים, אבל אני חושב שהיה משהו שהאליטה, זה לא שזה חולק לכולם, אבל החלוקה הייתה, נניח, גם מורים ועובדי החשמל קיבלו משאבי קרקע ודיור יחסית בזול.
אולי פשוט עכשיו יש קבוצות אינטרס יותר חזקות, יותר בסקטור הפרטי. פרופסור סנדי קידר, תודה רבה לך שבאת לאולפן.
תודה רבה, סנדי.
בבקשה, להתראות.
להתראות.
אני אני רוצה, ענת, לחזור לסיום לאובססיה שלנו עם רשתות חברתיות. אני חושב שיש קשר...
אובססיה שלך, בוא נהיה מדויקים.
את לא עורכת את העיתון הזה?
אני לא אובססיבית, לא עם זה.
אני חושב שיש קשר בין הרבה מאוד מהאתגרים שעומדים היום בפנינו בזירה הפוליטית, למשל, הכיתוב הפוליטי, אי השוויון, עליית כוחות אנטי-דמוקרטיים, וכמובן שינוי אקלים, לבין הרשתות החברתיות. אם לא נדע להגביל ולרסן את הרשתות, ובעיקר למנוע את הפצת השקרים, הפייק, השנאה והכיתוב, אני חושב שגם יהיה לנו קשה להתמודד עם האתגרים הגלובליים.
אני חושבת שאפשר להגיד עוד דבר פה, גם בהקשר של צדק חלוקתי וגם בהקשר של מגפות, שהכוח לשנות הוא באמת נמצא בידיים של כל אחד מאיתנו, ושאנחנו לא יכולים להמשיך ולנהוג באופן שנהגנו עד היום. העולם משתנה וצריך להתאים את עצמנו אליו.
אני מסכים לחלוטין שיש הרבה נושאים שבהם אנחנו כצרכנים יכולים להשפיע, אבל המקום, יש הרבה מאוד מקומות שהמקום, שההשפעה האמיתית יכולה לעשות רק אנחנו כאזרחים ולא כצרכנים. למשל, בנושא של הרשתות החברתיות, אם לא יהיה שינוי רגולטורי שהממשלה תוביל, אני לא חושב שאנחנו כצרכנים נוכל לעשות את השינוי. אנשים מכורים לרשתות האלה, ואני חושב שכמו שבתחום הסיגריות הממשלה הייתה צריכה להתערב, ככה זה גם בנושא של הרשתות החברתיות והכוח שלהם והמונופוליזציה שלהם. אנחנו, נדמה לי, נמשיך להתווכח בעניינים האלה ובעניינים אחרים עוד הרבה מאוד, ענת, בפרקים הבאים של המרקרים, אבל אנחנו צריכים לסיים היום, אז תודה רבה לך, ענת.
תודה, גיא, וחג שמח לכולם.
חג שמח ובריאות.